יאללה, אנחנו בשיעור הקודם, אנחנו למדנו על הרמב״ם, נתנו כמה נקודות ציון, עכשיו אנחנו מתחילים. נתחיל מההקדמה, ולאט לאט ננסה להבין את העניין בעצמו. אומר הרמב״ם, כבר ביארנו בהקדמת חיבור זה, חיבור זה זה הקדמה למשנה. מהו הטעם שהביא את המחבר, זה רבי יהודה הנשיא, לקבוע מסכת הזו בסדר הזה. מה זאת אומרת מסכת הזו? מסכת הזו זה פרקי אבות, שהרי שמונה פרקים נכתב על פרקי אבות, וגם הזכרנו את גודל התועלת שיש במסכת הזו. יש תועלת גדולה, כבר הבטחנו כמה פעמים במה שקדם בחיבור זה שנדבר במסכת הזאת בעניינים מועילים. טוב, בשנו נאריך במעט. ואז אומר הרמב״ם, כי אף על פי שהיא פשוטה וקלה להבנה לפי הפשט, הרי אין עשיית כל הכלול בה קל לכל אדם, וגם לא כל ענייני המובנים בלי פירוש מספיק, בנוסף לכך שהיא מביאה לידי שלמות גדולה ואושר אמיתי, לפירה ראיתי להרחיב בזה את הדיבור. טוב, אז בואו ננסה להבין את המשפט הזה, משפט חשוב מאוד. הרמב״ם אומר, אף על פי שהיא פשוטה וקלה להבנה לפי הפשט, הרי אין עשיית כל הכלול בה קל לכל אדם. מה זה מזכיר לכם דרך אגב? שדה שרים, כמובן, הרמב״ם הוא ראשון, כן, שדה שרים הוא אחר כך. יכול להיות שהוא לקח את זה מפה, אני לא יודע, אבל בכל אופן, זה לא קל, אומר הרמב״ם. אין עשיית כל הכלול בה קל לכל אדם. למה זה? אז בואו ננסה קצת להסביר, הנקודה הזאת זה נקודה חשובה, ננסה להבין. תראו, בסופו של דבר, אנחנו מדברים עכשיו על ספר שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם. שמונה פרקים לרמב״ם זה יסוד לכל ספרי המוסר. זה היסוד, זה הספר יסוד. הספר הזה הוא בעצם הבסיס לכל ספרי המוסר שיבואו בהמשך. אנחנו מכירים ספרי מוסר, אחד הבולטים שאנחנו מכירים זה מסילת ישרים, אבל יש עוד ספרי מוסר. מה זה מוסר? מוסר, ההגדרה שלו, וככה הרמב״ם מגדיר את זה גם פה ברמז ובמקומות אחרים, זה עיצוב הנפש או שינוי האישיות. זה מוסר. מוסר זה אומר, אני לוקח את החיים שלי ואני משנה את התוכן הפנימי, אני משנה את הדברים הפנימיים שיש בי. וזה לא קל. למה לא קל לשנות אישיות? למה לא קל לשנות אישיות? בגלל הרבה דברים. אחד הדברים זה הרגל. אדם חי בהרגל. זה נלמד בעזרת השם בהמשך, יסביר הרמב״ם בפרוטרוט את הנקודה הזאת. בעומק הוא יסביר את זה. אז לא לעכשיו, אבל זה קשה. לשנות הרגל זה מאוד קשה. אדם הוא שבוי הרבה בהרגלים שלו. הוא שבוי בהרגלים פיזיים שלו, וגם טוב הרגל. מי זוכר היום מתי הוא נעל נעליים? לא זוכר. למה? יש הרגל. אתה מתלבש בהרגל, אתה נוהג בהרגל. הרבה דברים לא עושים בהרגל, כי אם כל דבר הייתי צריך לחשוב, אתם יודעים למה ילד קטן נופל כשהוא מתחיל ללכת? כי הוא חושב שהוא הולך, הוא חושב, אז הוא אומר רגע, עכשיו יהיה רגל ימין, רגל שמאל, רגל, אם היינו עושים ככה היינו נופלים, אז נופל. אנחנו כשהולכים, לא חושבים, ברור השם, אם היינו חושבים, עוד פעם היינו נופלים. אז נכון? ואנחנו רגילים. ולכן כל אחד זה קרה, לי זה קרה הרבה פעמים, שהיה איזה מדרגה, לא ראית המדרגה, בום טרח. למה? כי השכל הוא רגיל ללכת ישר, לא עם מדרגה. אז זה מדרגה, זה 8 סנטים, לא כזה נורא, לא משנה, אין את הנושא. למה? כי אנחנו הולכים ישר, אנחנו הולכים על משטח בלי מדרגות. טוב, בקיצור, מאוד מאוד קשה לשנות הרגלים. גם בראש שלנו יש הרגלים. ההרגלים הם לא רק פיזיים, נגיד, אתה כותב ביד ימין, נכון? תנסה לכתוב ביד שמאל, זה מאוד קשה. מה? לא הולך, גם אני אותו דבר. זה לא הולך. בסדר, אם אני אתאמן, אולי הרבה, לא יודע. אבל התרגלת. התרגלת לכתוב ככה, אז אתה כותב יפה ביד ימין, אם אתה תכתוב ביד שמאל, לא, אתה לא תבין מה כתבת. גם אני ככה. אז זה הרגל. המטוריקה של היד היא כזאת. נכון? אני מניח תפילין על יד שמאל. יש מניחים תפילין על יד ימין. פעם אחת ניסיתי להניח תפילין על יד ימין. לא הצלחתי. כאילו זה שעה לקחת. סתם אני מגזים, אבל זה לא עובד. איך לא עובד? תוך דקה אני שם. אתם לא כל כך מזמן, אני קצת יותר מזמן, אבל כשהתחלתם להניח תפילין לפני שנה-שנתיים, הייתם בני 13, נכון? אז זה לוקח זמן בהתחלה, אתה לא יודע, אתה כן יודע, אתה סתם, זה נופה, זה פה, זה שם, זה. היום אתה רגיל. הגוף מתרגל לכל מיני דברים. אבל זה לא רק הגוף מתרגל. המחשבה שלנו, היא עובדת לפי תפיסי חשיבה. וזה בעיה. זאת אומרת, זה בעיה, זה לא בעיה, אבל זה ככה זה עובד. האדם הוא חי לפי תפוסי חשיבה. ולכן, לשנות תפוסי חשיבה מאוד קשה. היה איזה שנה פה, שלמדו בבא בתרא הנוכחי, ואני אמרתי, אני עכשיו לומד בבא בתרא, כאילו לא למדתי את זה אף פעם. אז אני זה, התחלתי ללמוד, בלי הדפים והסיפורים שיש לי פה, הסיפורים, הייתי מבסוט בזה. אחר כך אמרתי, טוב, מעניין מה היה השנה ממה שהיה לפני 7 שנים. אני מסתכל על הסיפורים של עכשיו, לעומת הסיפורים של לפני 7 שנים, אותו דבר. למה? כי פה, בקלבסה, לא השתנה. אז מה שעניין אותי לפני 7 שנים, והלכתי לכיוון הזה בסוגיה, והבנתי ככה את התוספות, ככה היה. לכן קשה להבין שיעורים לפעמים, כי יש לך קו מחשבה מסוים, פתאום בא איזה מישהו אומר לך, הוא משנה לך את הדבר. זה בעיה. לפעמים זה קשה. קצת שני, אם יש קצת ענווה לבן אדם, הוא מרוויח מזה שבן אדם אחר אומר לו קו מחשבה אחר. פתאום הוא מסתכל על המציאות בצורה כזאת. עכשיו השני, החבר שלו, אב שלו, החבר שלו, אשתו, לא משנה, פתאום מראים לו מציאות קצת בכיוון אחר. קצת בכיוון אחר. אז בכיוון אחר, אז זה מעשיר מאוד מאוד. אבל זה בעניינים שכליים. גם בעניינים מידותיים, אנחנו עובדים לפי תפיסי חשיבה. יש תבניות חשיבה. ולכן בא הרמב״ם ואומר, אנחנו רוצים ללמוד עכשיו ספר מוסר. מה זה ספר מוסר? ספר מוסר זה לשנות את הפנימיות, לשנות את האישיות. זה לא כזה פשוט, זה דורש נהיה, זה דורש המון 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 מאמץ. אתם מבינים עכשיו מה שהגאון אמר? הגרא אמר, ללמוד את כל השס זה יותר קל מלשנות מידה. כך הוא אמר. טוב, הוא ידע למה הוא מדבר, כי הוא יודע את השס. אבל אני לא יודע, זה הכל קשה, אבל אני יכול להבין מה שהוא אומר. למה? בגלל שמה הגאון רוצה להגיד בזה? כשאתה לומד משהו, זה פונה לשכל. אז אני לא ידעתי 2 + 2 = 4. עכשיו למדתי 2 + 2 = 4. בסדר. אבל לשנות משהו פנימי, שאני חי איתו כל כך הרבה שנים, אני התרגלתי לעצמי, התרגלתי אליו, זה היה עצמי, כן? התרגלתי לכל הבלגן הזה, לכל הדברים שקורים, מאוד מאוד קשה לצאת מעצמי ולשנות מה שיש בתוכי. ידיעות חיצוניות, זה לא נורא קשה, אבל דברים פנימיים שאני חי איתם, לשנות אותם. איך עושים את זה? הרמב״ם יסביר. אבל קודם כל להבין מה שהרמב״ם אומר, שזה לא קל לעשות. כן? מה כתוב פרקי אבות? איך הוא אומר פה? אף על פי שהיא פשוטה וקלה להבנה. מה היא פשוטה? מי זה היא? מסכת אבות. היא פשוטה להבנה. למה? מה כתוב? אל תכעס. תהיה ענב. אתה מבין את זה? מבין. מישהו לא מבין מה זה להיות ענב? מבין. לא לכעוס. הנה, אני מחדש לכם חידוש. עכשיו באתם לשיעור, מחדש לכם חידוש שלא שמעתם בחיים. לא טוב לכעוס. שטויות. ידענו את זה לפניכם. אז למה אתה לא עושה? לא, כי לעשות את זה זה לא פשוט. אני מדבר על עצמי כמובן, כן? לא לכעוס, זה קשה. תהיה ענב. הנה, חידוש. הבאתי לכם חידוש היום. תהיה ענב. ידעתם את זה? לא ידעתם. איזה יופי. אז הנה חידשתי לכם, תכתבו במחברות, צריך להיות ענף. שטויות, ידענו את זה. נו, אבל למה אנחנו לא עובדים בענבה? למה? זה קשה. זה מאוד מאוד קשה. לכן המסיעת ישרים יגיד, כל מה שאומר לך עכשיו אתה יודע, אלא מה עכשיו אני... אין פה חידוש. לא, דווקא יש הרבה חידושים במסיעת ישרים. אבל אין פה חידוש במובן הזה שאתה יודע את המידות. באיזה גיל אתה יודע את המידות? באיזה גיל פחות או יותר אתה יודע את המידות? בגיל ממש צעיר. ההורים שלך אומרים לו, מה אתה כועס, מה אתה זה, למה אתה ככה, למה אתה ככה. על ידיעות התורה, מאיזה גיל אתה לומד אותה? מאוחר. ידיעות זה מאוחר. אבל הנפש היא חיה את עצמה. מסכת אבות היא מסכת של מוסר. היא מאוד מאוד קלה להבנה. ולכן מלמדים אותה לילדים. נכון? אומרים לילד, קבל את כל אדם בסבר פנים יפות. מישהו לא מבין את זה? מישהו לא מבין את העברית? בטח, זה מובן. כל בן אדם, אז למה אני לפעמים בא עם אנשים, אני מסתכל עליהם עקום? למה ככה? הרי זה כתוב בפרקי אבות. אלא מה? כי זה קשה לבצע. למה זה קשה לבצע? כי יש לנו רגשות, כי יש לנו דעות, כי יש לנו תבניות חשיבה מסוימים, תבניות מסוימות כאלה, שאנחנו מפעילים אותן. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב. עבודת המידות דבר מורכב. תורה מצוות, משהו אחר. תורה זה ידע, מצוות זה מעשים. זה לא קשה. אז זה לא קשה, יש מצוות קשות, יש איסורים שהם קשים. אכלתי בשר, עכשיו יש שוקולד טעים, אני קשה לי. אבל זה בסוף, זה פעולה. צריך בתורה ובמצוות לעשות אותם, ללמוד אותם. אבל מידות זה לא דבר חדש. אדם נולד עם מידות. אז הוא צריך לתקן אותם. כל בן אדם נולד עם מידות. וכל בן אדם נולד עם עבודה לעשות על המידות שלו. מאיפה יש לנו מידות? מישהו ער? מה? מאיפה יש לנו את התבניות חשיבה האלה? מאיפה יש לנו את התבניות המידותיות האלה? מאיפה יש לנו? מה? תרגילי, כשעצרת לעצמך, זה לא רק, יש גם דברים שנולדת איתם. למשל, יש פה בן אדם יש לו תאום? למי יש תאום? תאומה? תאומה זה לא דוגמה טובה. לכבודו יש תאום? אישייה? איפה שישייה? שישייה? ללמוד בנים? גם אתה שישייה? סטטיסטית אנחנו לא... זה... מה? טוב, בסדר, זה לא משנה עכשיו. הנה, רק שנייה, אז הנה בוא ניקח אותך. בשפן ניסיון. הנה, יש לך, ברוך השם, יש לך גם אחות תאומה וגם אח תאום, נכון? זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, תבינו את הנקודה, תבינו את הנקודה. זה אותו תא. זה אותו תא, אתם מבינים? זה ממש, הם צריכים... מה רואים? רואים שני אחים תאומים, עם אותו אבא, אותה אמא. אם זה הורים אחרים, אתה יכול להגיד, זה תוצאה של חינוך, בלה בלה בלה, עניינים. אבל אם אתה רואה שני אחים, שנולדו באותו זמן, באותו זמן, באותו של דקה שתיים, אותו תא של חיים. ויש לו אותו אבא שאומר את אותם דברים, ואותה אמא שאומרת אותם דברים, פתאום בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, פתאום אתה רואה שהאח הזה, הוא שונה מהאח הזה. נכון? איך יכול להיות? אתה צריך להיות בול קופי של האח שלך. יש פה אברך חדש, שהוא תאום של מי שלמד פה בישיבה. אי אפשר להגיד, נכון? יכול להיות שההורים מבינים, זה אני, לא יודע, פעם אחת הוא בא אליי, התחיל לשאול אותי שאלות, תגידי, אני אומר לו, תגידי, מה? לא, זה אני אח של, הייתי בשביל, כאילו לא זה, אבל למה זה ככה? לא מגיל 30, מגיל שנתיים שלוש, אתה רואה שני אחים, תאומים, אותו דבר, הם נולדו אותו דבר, מאותו תא חיים, פתאום אתה רואה איזה אחד משחק יפה עם המכוניות, ההוא יורד את המכוניות, לאנשים. איך זה יכול להיות? לא אמרתי שאתה זורק, אמרתי, ההוא זורק, כן, כמובן. זה מוזר מאוד. אז אתה יכול להגיד אם זה בת, זה בסדר, זה קצת אחרת, זה בנות, זה זה. אבל שני בנים, שתי בנות, לא משנה. מאיפה זה בא? יש דברים מולדים. דוגמה טובה של מה? כן, אבל זה לא דוגמה טובה בשביל מה שאני רציתי לעשות. לכן זה לא דוגמה טובה. אני רציתי להסביר שגם שני אחים שהם נולדו ביחד בדיוק, 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 פתאום אתה רואה אחרי זמן מאוד קצר את ההבדלים בין האנשים. למה? כי יש דברים מולדים. אז יש לנו דברים מולדים, שני הבדלים, ויש לנו חינוך. שלושה דברים. המידות שלנו והתגובות שלנו, המידותיות, הן בנויות בצורה כזאת. יפה מאוד. ולכן, ללמוד מוסר זה להפוך, תקשיבו טוב, כי עכשיו אני אומר את ההגדרה היותר עמוקה של הדבר. אנחנו יודעים מה זה מידות. אנחנו מכירים את המידות. אבל המידות הן טבועות בנו. המידות האלה הן לא בהכרח טובות. אתה צריך להפוך את המידות האנושיות לדבר שהוא אלוקי. מה זה מידה אלוקית? הרמב"ם יסביר. כן? מצד אחד אסור לכעוס, מצד שני אסור להיות סמרטוט. אז מה מותר? מה כדאי? מה אסור? מה זה? בסדר. אז זה, כל זה הרמב"ם יעשה על זה אביב. אני חוזר על המילים של הרמב"ם. אומר הרמב"ם, אחרי השלוש שורות הראשונות, כי אף על פי שהיא פשוטה וקלה להבנה לפי הפשט, הרי אין עשיית כל הכלול בה קל לכל אדם. זה הסברנו את זה, דבר פשוט. וגם לא כל ענייני המובנים בלי פירוש מספיק, צריך להסביר את הדברים. ונוסף לכך, שהיא מביאה לידי שלמות ואושר אמיתי. אני מסביר את המשפט הזה כי זה גם חשוב. מה זאת אומרת מביאה לידי שלמות? שלמות זה אומר שבן אדם צריך להיות אדם שלם. מה זה אדם שלם? ומאיפה לומדים בכלל שצריך לשנות מידות? פשוט מאוד. לומדים את זה מפסוק בתורה. כתוב והלכת בדרכיו. צריך ללכת בדרכי השם. בדרכי השם, ולכן צריך מידות מתוקנות. לכן מביאים לידי שלמות. מה זה מידות מתוקנות? צריך ללמוד. אבל זאת האמת הפשוטה. מוסר זה בעצם לשנות את המידות ולהידבק באלוקים. ולכן אדם מגיע לשלמות. מי שלא משנה את האישיות שלו, הוא לא יכול לעלות במעלות הקודש. למה? כי האישיות שלו פגומה. שימו לב, עכשיו אני אגיד משהו ש... לא יודע, תתנקחו איתי, אם מישהו אוהב. האמת היא שהמידות זה השלב א'. למה זה שלב א'? כי בניין המידות של האדם זה כמו לבנות כלי. אם בן אדם יש לו את כוס הזאת עם חור, אז אני מכניס בפנים מצוות. אני מכניס מים, לא משנה, מים. מכניס מים. מה יקרה עם המים? שישפו. אני מכניס מצוות לאדם שהוא לא מתוקן במידותיו, אז המצוות האלה יעקום. רגע, שנייה, עוד שנייה, זה מה שחזרתי שתגיד, שמישהו יגיד, אבל רגע, ולכן מצוות במידות זה קודם כל מידות. אם אדם הוא לא אישיות כזאת שקולטת את המצוות, אז המצוות יכולות עקום. מה למשל? תורה. כתוב בגמרא, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מוות. לא הבנתי. מה זה זכה? אומר המהר"ל, זכה מלשון זך. זאת אומרת, טהרה. טהרה מידותית. אם בן אדם הוא לא עבד על המידות שלו, התורה יכולה להפוך להיות בתוכו שם המוות. איך שם המוות? הוא יודע בדיוק איך לתחמן, איך לעשות, איך פה, איך לשקר. הוא ילמד את כל הסוגיות האלה, ואז הוא יוכל להוציא כסף מאנשים. למה? כי אם אין לך את המידות הטובות, אם אין לך את הבסיס, הדברים האלה הם לא עובדים נכון. ככה המצוות אותו דבר. מה מצוות אותו דבר? מצוות זה מעשים. אבל צריך בן אדם לעשות את המעשים האלה. צריך מנש, צריך אדם. צריך כלי בשביל המים. לעבוד על המידות זה לבנות כלי. תמיד אני מספר אליו שפת הרמב"ם את הסיפור הזה הידוע זה ידוע לי, זה ידוע. טוב לכם? כשהייתי בצבא, זה הרבה שנים בה, אז הייתי בתחנת אוטובוס בעפולה. טוב לכם? ואז הגיע איזה חבדניק וביקש היה בחוץ איתו ידי עם תיק גדול תייר כזה, דיבר איתו, הוא לא מבין מזה, דיבר איתו באנגלית, הוא אמר לו, אתה רוצה להניח תפילין? הוא אמר לו, לא. הוא אמר, למה זה חשוב? הוא אמר, הנחת פעם תפילין? הוא אמר, לא, לא. הוא אמר, לא, זה מאוד חשוב. הרבי אמר שזה וזה, שמותח לו את הראש, בסוף ההוא נשבר. הוא אמר לו, כמה זמן זה לוקח? הוא אמר לו, שתי דקות. הוא אמר לו, בסדר, טק, 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 תגיד, שמע, שמע, ישראל, ישראל, תגיד, היה מפסוק, הוא מפסוק. הוא אמר, בחיים לא הנחת תפילין? לא, אני הראשון, אני הראשון, תפילין, היה מפסוק הדגג. טוב, אחר כך עליתי לאוטובוס על ידו במקרה, אז הוא אמר לי, מה הוא רוצה ממני? I am not Jew. בעברית פשוטה. זה המילים היחידה שאני יודע באנגלית. צריך לעשות רושם פה על הציבור וכל הכל. אז I am not Jew. אתם מבינים? אני לא יהודי בכלל. אז הוא כתב מכתב לרב, הוא אמר, אני עשיתי מצווה שאין כדוגמתה בעולם. מה הוא עשה? גור מפניגני. למה? כי הגוי הזה, אם הוא מניח תפילין, זה לא עוזר. למה זה לא עוזר? כי צריך אישיות מסוימת. אז אדם עושה מצוות, אין לו מידות נכונות, אין לו הבנה של המידות הפנימיות שלו, הוא לא עובד על המידות שלו, הוא לא מתקן דברים. אז המצוות, גם קוף יכול להניח תפילין. זה לא בעיה, יש לו זרוע, יש לו ראש, אם יש לו פוני, תמיד איזה קוף, זה מדובר, אבל זה אפשר לגלח לפחות קצת את הראש. לכן, זה העושר האמיתי. מה העושר האמיתי אומר הרמב"ם? מה זה העושר האמיתי? העושר האמיתי זה שאני מגלה את שם השם בעולם. איך אני מגלה את שם השם בעולם? עכשיו תקשיבו טוב. אפשר לגלות את שם השם בעולם כשאני לומד את החוכמה שלו, זה תורה. אני יכול לגלות את שם השם בעולם כשאני עושה את רצונו, תקראו מזה, מצוות. ואני יכול לגלות את שם השם כשאני חי את התוכן האלוקי שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך חיים את זה? חיים במידות מתוקנות. מישהו מבין מה אני מדבר? רגע, שנייה, שנייה. כי זה אני רוצה שיהיה ברור. לכן אומר הרמב"ם, זה העושר האמיתי. מה העושר האמיתי? העושר האמיתי זה לא לעשות מצוות. לא, גם מצוות זה חשוב. מאוד חשוב. בתורה מאוד חשוב. אבל אם בן אדם אין לו את אישיות הנכונה לעשות מצוות ולמוד תורה, אז הוא לא מגלה את שם השם, הוא לא מגלה את אלוקים בעצם האישיות שלו. מידות מתוקנות זה לגלות את אלוקים בעצם האישיות שלי, בעצם מי אני. אם אתה אדם נחמד, אדיב, מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, אדם ענב, אדם כל מה שאתם מכירים, אז במה הוא מגלה את שם השם? בתפילין? לא, בעצם החיים. נקודה הזאת מובנת? רגע, עוד שני השאלות. קודם כל, מובן או לא מובן? זה שאלה מובנת. מה, מי אמר לו? אני מסביר עוד פעם, אני אשתדל. הנה, אתם יודעים למה עכשיו זה יהיה לי קשה? כי בסוף אני אחזור על אותו דבר. כי ככה אני, בקלה ועשה, יש תבנית אחת. אולי מישהו אחר יכול להסביר יותר טוב ממני עכשיו מה שאמרת, אבל אני אנסה להגיד בדרך אחרת. מצוות, נגיד מתורה, נתחיל בתורה. תורה זה בעצם מתעסק בחוכמת השם. אתה מבין? זה לא מסובך. מצוות להתעסק ברצון השם. אבל זה לא דברים שקשורים לחיים שלי. תפילין הם לא קשורים לחיים שלי בשום דבר. נכון. אני כל בוקר בעזרת השם ברוך השם מניח תפילין. אבל זה לא קשור לחיים שלי. אז איפה החיים שלי באים לידי ביטוי? בחיים! מה זה לחיות? לדבר עם ההוא, לדבר עם ההוא, ללכת לעבוד, ללכת לזה. לדבר עם זה, להתעצבן, לא להתעצבן, להיות סבלן, להיות ענב, זה החיים. זה אינטראקציה עם אנשים, אנשים קרובים אליך, אנשים זה. באינטראקציה הזאת, אם יש לך מידות מתוקנות, אז אתה לא עושה רצון השם שהוא חיצוני אליך, תאכל מצות בפסח, תנהל עליו בסוכות, ולא לומד את חוכמת השם, אתה חי את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה, ככה הוא רוצה שתחיה. הוא רוצה שהאישיות שלך תהיה מחוברת לעניין של האלוקי. מה העניין האלוקי בעצם האישיות? לא במצוות, בתורה. בתורה אני מבין מה זה, במצוות אני מבין מה זה. אבל בעצם האישיות שלי, אני יכול להיות בן אדם אלוקי, איך? באישיות מתוקנת. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן זה הבסיס להכניס בפנים תורה ומצוות. יש ראשונים שסוברים שמי שאין לו אישיות מתוקנת, המצוות שלו הן לא מצוות, או התורה שהוא לומד זה עקום. אנחנו לא פוסקים ככה, כי אחרת היינו עבודים. אבל יש דעות כאלה. ולכן, מצוות, מאיזה גיל זה מתחיל? 13. במידות, מאיזה גיל זה מתחיל? 0. אם ילד קטן בגיל 5, אומר המשנה ברורה, פסק במשנה ברורה, בשין ג' באור החיים, הוא אומר, אם בחורצ'יק, ילד קטן צ'יק, הוא מדליק את האור בשבת כדי להזבן את ההורים, מכירים את זה? עשיתם את זה כשהייתם, זה לא נפתע הרבה זמן. טק, 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 טק. מה אתה אומר לו? כלום. למה? הוא לא חייב. אבל אם ילד מקלל, אומר המשנה ברורה, חייב לחנך. למה? כי זה פוגע לו בנפש. להדליק אור ולעשות ככה עם המתק, זה לא יפגע לו בנפש. אז לא הוא יבין, הוא לא ידליק את האור. אבל לקלל, לדבר לו יפה, אומר המהר"ל, זה לא קשור לגיל חינוך. המהר"ל, אומר המשנה ברורה, לא קשור לגיל חינוך. זה קשור לאישיות. אישיות? מה, אתה לא רוצה לחנך אותו? מה אתה חושב שבגיל 13 אתה תתחיל לחנך אותו במידות? הוא כבר עבוד במרחב. זה יותר מובן. שאלות עד כאן, אין. כן. זו שאלה, זה עוד לא התחלנו ללמוד, לא נלמד, אל תדע. טוב, כי אנחנו בדיעבד, זה בדיעבד. האדם הוא גם תורה, הוא לא למד בגלל זה. זה ים תיכונית, זה בעיה, הדברים ידועים. לא נגיד עכשיו השנה רבינו, נכון? בואו לא מסכים איתי, בסדר. כן. אני לא שומע. התורה, זה אתה לא לומד תורה בשביל המידות. אתה צריך ללמוד תורה בשביל לדעת שפרה אדומה צריך... מה? גם. ולכן התורה, אני מסכים איתך, לכן התורה היא לא מתחילה בשמות. מאיפה היא מתחילה? באבות הקדושים. למה באבות הקדושים? מה למדת בספר בראשית? גומי, לא למדת כלום. לא נכון, למדת המון דברים. מה למדת? על חסד של אברהם, ולמדת על רבקה, ולמדת על זה, ולמדת על זה. אתה לומד מידות. המידות הן קודמות לתורה, הן קודמות לחיובים של המצוות. ודאי שזה קודם. ולכן כל ספר בראשית, הוא לא מדבר על מצוות, כמה מצוות יש בבראשית. כלום. אפילו גיד הנושא שכתוב ביעקב, אומרים שלא, זה לא זה, זה כן, ברית מילה שכתובה אצל אברהם. זה רק בפרשת תזריע כתוב ברית מילה, כי אחרי זה מאברהם, מאברהם לא לומדים מצוות. אברהם לא היה יהודי. יהודי, אבל מה זה יהודי? זה משהו אחר, זה לא עם ישראל. אבל מידות, בטח שאני לומד מאברהם אבינו, זה אבא שלנו, שהוא רבינו. רבינו זה משהו אחר, הוא לומד אותנו תורה, משה רבינו. אבל מאברהם הוא לא רבינו, גם הוא לא רבינו. הוא אבינו, הוא מחנך אותנו. כן? ומה נשא יצוות בניו אחריו, זה מצוות חינוך. חינוך במה? אין מצוות בינתיים. מידות? אז אני מסכים איתך, אבל קצת חידד איתך. מה רצית? את התוכן האלוקי של החיים, רק בחיים. כזה? כן, אני לא מסכים איתך, כי הדברים האלה זה פה. אתה יודע שיש מציאות השם ואז אתה פועל לפי זה. כבר אנחנו מדברים על עצם החיים. איך אתה מתייחס לשכן שלך? איך אתה כועס או לא כועס? איך אתה יש לך סבלנות או לא? זה עצם החיים. בלי מצוות, בלי כלום. בלי תורה, בלי כלום. עצם זה שבן אדם, יש לו דרך אחרת. יש לו מידות מתוקנות, הוא אדם עדיף, הוא אדם נחמד, הוא אדם סימפטי. זה עצם החיים. כן. כן. התשובה היא לא. אבל אני אסביר למה. כי בשביל להיות אישיות שלמה, אתה צריך קודם כל, כמו שאמרת, להיות אישיות. זה אני מסכים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. כי אישיות, היא צריכה גם לעשות מעשים נכונים, ולהיות בעל דעה נכונה. והגוי לא לומד תורה, הוא גם לא עושה מצוות. אז הוא לא עושה את המעשים הנכונים, והוא לא לומד תורה. אבל אנחנו רוצים לאחד. הרי מה יש בחיים? בחיים יש לנו את החיים שלנו, את המעשים שלנו. מעשים זה מחשבה, דיבור, מעשה. יש? אתם מבינים מה אני מדבר? מחשבה, דיבור ומעשה זה מעשים. נקרא מעשים. אדם חושב, הוא חושב משהו. חושב משהו, יכול לחשוב משהו אסור לחשוב עליו, הוא יכול לחשוב משהו מותר. אז זה מחשבה. דיבור, דיבור. אני יכול להגיד לשון הרע, אני יכול להגיד דברי תורה. ומעשה, מעשה, נענה על אולב. אז אדם צריך לעשות מעשים נכונים, הוא גם צריך להיות בעל דעה נכונה. דעה נכונה זה הכל, תורת אמת. משה אמת, תורתו אמת. אמת זה אומר, צריך לדעת את הדעה הנכונה, את הדעות הנכונות, את האיזונים הנכונים בתוך החיים. ולכן אדם צריך שיהיה לו בסיס, זה האישיות שלו. על גבי זה, הוא צריך להיות בעל מעשים נכונים, דעה נכונה. כן. נדבר, זה פרק ד', יש לנו עוד הרבה זמן. אז זו אינה דעת, אני אי אפשר להגיד הכל ברגל אחת, חוץ מהילל הזקן והוא לא נמצא. כן. מעט מאוד. מה למשל, מה אתה מכיר? ואהבת לך כמוך, איזה מידה זאת? כן, אני מסכים, אבל זה לא מדויק. זה לא מידה, זה רגש. יותר, אז זה צריך לדבר על זה. נדבר על זה. רגע, אני רואה שכל השאלות. רגע, אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת, כבר השעון מתקתק, אני רוצה להגיד עוד נקודה. כדי שהרמב״ם יסביר איך מתקנים מידות, הרמב״ם הולך לעשות לנו טובה ומביא מתנה עצומה לעם ישראל. הוא יביא פרק ראשון והוא יסביר קודם כל מי אנחנו. מה זאת אומרת מי אנחנו? זה לא כוזרי מי אנחנו עם ישראל, אלא מי זה בן אדם. זאת אומרת, שהרמב״ם בפרק ראשון הולך להסביר איזה כוחות פועלות באדם, איזה כוחות יש בנו, ועם הכוחות האלה, איך מגייסים אותם כדי לשנות את המידות. לכן הרמב״ם הולך להסביר בפרק ראשון ותראי, פרק שני זה קצר, לא משנה עכשיו למה, פרק ראשון יותר ארוך, הולך להסביר מה הכוחות שיש בנו. ברגע שהרמב״ם יסביר מה הכוחות שיש בנו, אז הוא יוכל להסביר את עבודת המידות. ולכן יהיה מאוד מאוד ארוך להסביר כל דבר, כל כוח. ניתן הרבה דוגמאות ונסביר בעריכות, כי זה מרתק. זה בעצם לדעת מי אנחנו. בסדר? כמו שאמרתי לכם, פרק ראשון ושני בעשרה פרקים, מלמדים בהרבה אוניברסיטאות בעולם, יש פה ניתוח פסיכולוגי עמוק, הרמב"ם עושה על עצם אישיות שלה. טוב, עכשיו אני ממשיך לקרוא בהקדמה. וכבר אמרו איימן דבעל מי וחסידה לקיים מלידי אבות. אז מה זאת אומרת? מי שרוצה, מה זה דבעל? מי שרוצה כוח הרצון, פיתוח הרצון, איך אני רוצה להיות חסיד, לקיים מלידי אבות, קרי בעברית, ישנה את אישיותו. זה חסיד. מה כבודו רוצה? אתה אומר הרבה מאוד דברים, ואני רוצה להגיד נקודה אחת. יש דברים נכונים, יש דברים שאני מסכים איתם, אפשר להתבקר איתם, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, וזה יעזור לי בדרך השיעורים. אני לא מביא פה מקורות. השיעור פה זה בלי מקורות. יש לנו פה מקור אחד. הרמב״ם מספיק טוב בשביל ללמוד אותו. אם תביא לי, אבל רגע, אבל באורות התשובה כתוב, לא יודע, אני לא יודע מה כתוב באורות התשובה, זה גם לא מעניין. אז תגמור 8 פרקים לרמב"ם, אחר תעשה תזה על השוואות בין אורות התשובה לבין 8 פרקים לרמב"ם. זה נהדר, אני הראשון קונה את זה. אבל זה לא העניין שלי. העניין שלי זה קודם כל להבין את הרמב"ם. אחת הטעויות הגדולות שחבר'ה עושים, לעניות דעתי, כן? זה בטוח שאני צודק, אבל ככה אני מרגיש. אני מרגיש שאתה לומד משהו וכל הזמן אתה פוזל למשהו אחר. אז הוא אמר כך, אבל הוא אמר כך, עזוב את זה. אנחנו עכשיו רוצים ללמוד משהו מכריכה לכריכה. זה המטרה שלנו השנה. השם ישלח לנו בריאות איתנה בעזרת השם, אומרים אמן. וזה מה שאני רוצה. אני רוצה שבסוף אתה תצא מפה ואתה יודע מה הרמב"ם אומר. אחר תגיד, רגע, אבל יש דעות אחרות? אין בעיה, כל שיש דעות אחרות. אני אגיד לך סוד, לא כולם מסכימים עם הרמב"ם ב8 פרקים. אבל זה לא מעניין אותי. הרמב"ם מספיק חשוב, ומספיק צדיק, ומספיק גאון, ומספיק עצום, כדי שנלמד את דבריו. אתה מבין מה אני אומר? זה מאוד חשוב. יכולתי עכשיו להיכנס איתך לדברים, אבל אני לא רוצה. ולכן, אני מכיר אתכם, אתם תגידו לי, רגע, אבל המציאות יש... זה לא מעניין אותי. לא שחלילה אני מזלזל ברמח"ל, חלילה ואחד לא עלה על דל שפתיי, זה לא שאני מזלזל באף אחד, הרמח"ל צדיק יסוד עולם. אבל הרמב"ם, מה זה עכשיו אנחנו עושים השוואות? לא רוצים לשאול את השוואות, אני רוצה ללמוד מה שהרמב"ם אומר. בסדר? דרך אגב, זה הבדל בין הלימוד האוניברסיטאי ללימוד ישיבתי. לימוד ישיבתי זה שאני רוצה לדעת מה הרמב"ם אומר, כדי לראות איך אני אחר כך יכול לשנות את הדברים שלי, את התפיסה שלי, ביחס למה שהוא אומר. באוניברסיטה, זה לא משנה אם אתה משנה את האישיות או לא. לומדים רמב״ם לא כדי לשנות את המוסר, אלא כדי להגיד, הרמב״ם מדגיש את זה, והכוזרי ידגיש את זה, וזה זה, ולכן יש הבדל, וזה בגלל שהוא היה בספרד, והוא היה בזה, וזה מעניין. זה לא לימוד של יראת שמיים. יראת שמיים זה שאני רוצה להשתנות. השוואות הן לא גורמות הרבה פעמים להשתנות, הן גורמות להגיד, הוא אומר ככה והוא אומר ככה. פה אנחנו רוצים ללמוד משהו אחד מכריכה לכריכה. הבנתם את זה? מה? זה מה? לא, לא. אתה לא חייב לבוא. זה טוב, אם אף אחד לא יבוא, אני אלך הביתה. אבל זה, לא, אני אומר את זה לא בצורה יפה, אבל אתה צודק, זה מבלבל. אבל זה לא מבלבל אם אתה אומר, עכשיו אני לומד את זה. כי אני בטוח שכל אחד מבין פה בחדר הזה, אתם לא חדשים עד כדי כך, שביהדות יש כמה מחלוקות פה בכלל. נכון? זה שמעת שיש מחלוקות. פעם בחנתי בגמרא בישיבה תיכונית, אז אני שואל את זה בחורצ'יק שאלה, הוא לא ידע בכלל מימינה או משמאלו בגמרא, אז הוא אומר על זה מחלוקת. אמרתי לו, אתה צודק. אבל מה המחלוקת? זה כבר לא ידע, לא משנה. אבל אתם מבינים מה זה מחלוקת? על כל דבר יש מחלוקת. הרמב״ם זה מחלוקת, הוא יגיד ככה צריך לעבוד לתקן את המידות. המהר"ל לא מסכים איתו. מהר"ל אומר יש דרך אחרת, בסדר. אז עכשיו מה נעשה? נגיד לא, אז מהר"ל אומר כזה דבר. זה מבלבל. עכשיו בוא נתמסר הנקודה הזאת. אתה מבין? זה מה שאני תילו בעצם. אני מאוד מבין את השאלות, כן? אני לא מזלזל בשאלה חז ושלום. אתה שואל שאלה נפלאה. אני משתמש בשאלה להגיד, לא רוצה לענות, לא רוצה לענות. מה תעשה? מה תעשה? לא רוצה לענות. מה אני מתכוון? אני רוצה ללמוד רמב״ם. מה? למה באוניברסיטה, לא? שיטרית, יפה. אתה באוניברסיטה, כי אתה רצית לעשות השעה, אני בשיטרית. יפה. אז אני, טוב ששאלת, ואני אמרתי את האני מאמין בזה. אתה רוצה לשאול שאלה, כי יש לנו 2 דקות. לא, לא, אחרי זה אני רואה. אז כבודו ישאל. טוב, אני לא יודע, זה צריך להתמבין, כי אתה אומר, אתה באמת מניח הנחת יסוד. שאני מכיר את תורת הרמב״ם, הרמח"ל והמהר"ל, ואני יודע גם תורת הרב, איך היא משלבת בין הדברים. אני מאוד, זה מאוד החמיא לי, אני ממש מודה לך. אמנם אני יודע את הכל, אבל בגלל שאני ענב, אז אני אגיד, אני לא יודע, מה אתה חושב? מה אתה חושב שאני יודע? אני פעם ניסיתי לעשות השוואות בין התניה לרב בצל. אז יש לי מלא נקודות כאלה, אבל תשמע, צריך להיות בקיא בטירוף. אנחנו יודעים, כשאנחנו נגמור את 8 פרקים, אני מקווה שנדע מה העמדה של הרב מאיר. אני לא חושב, לא. אני חושב שבדברים האלה, אתה אומר הערה נפלאה, אני חייב להתייחס, אבל אני חושב שבדברים האלה זה מאוד 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 תלוי באישיות. זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שיותר מתחברים, הרי בסופו של דבר, הרמב״ם הוא צדיק יסוד עולם. זה אין איזה חולק. הנה, מי אמר את מחלוקת על הכל? זה אין. והרמח"ל כנ"ל, והמהר"ל כנ"ל, והרב זצ"ל כנ"ל. אבל יכול להיות שאתה, במבנה האישיותי שלך, אתה יותר מתחבר לתקן דברים דרך זה. פעם שמעתי מתלמיד חכם גדול, הוא אמר שהספרים, הספרי אמונה, כולם אומרים אותו דבר. אז חבל ללמוד הרבה ספרי אמונה, כי אפשר ללמוד רק אחד. אז שאלתי אותו, אז למה יש כל כך הרבה ספרי אמונה? כי הנפש שלך יותר מתחברת לסגנון הזה. הרי בסופו של דבר, מה הרמב״ם רוצה? הרמב״ם רוצה מה שהמהר"ל רוצה. מה הרמח"ל רוצה? הוא רוצה מה שהם רוצים. זה גדולי ישראל, מה הם רוצים? הם רוצים אותו דבר. אבל הם רוצים אותו דבר בסגנון אחר, בעדיפות של זה לפני זה, זה אחרי זה. מה אתה יותר מתחבר? האם יש פסק הלכה? לדעתי לא. אבל אני כמה שאני אני הקטן מבין, כן? אני חושב שזו שאלה חשובה. אפילו לא סיימנו את ההקדמה היום, השם יעזור.